סטודף ממדלד, מתחילים בעזרת השם, שורה 11 מלמעלה, במילים מי האיש. יום י' א' לחודש סיוון שנת תף ריש פי דלד, ייזכר לדורות עולם. ביום הזה קבעו 8 משפחות לראשונה את מקומם בעיר התורה בני ברק. בארץ הקודש. באותו יום נוסדה העיר. הרבה מאמורות, הרבה קשיים עברו על מייסד העיר, איש בעל שאר רוח, הרב יצחק גרשטנקורן, זכר צדיק לברכה, כדי להגיע ליום הגדול הזה. היום אנחנו כבר מכירים את עיר התורה. אין יהודי שומר מצוות בעולם שלא מייקר את המקום, את פינת יוקרת הזאת. אבל הדרך לייסד את המקום הזה, כמו כל דבר טוב, הייתה רצופת מכשולים וקשיים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. שנה קודם, מספר מייסד העיר בספרו זיכרונותיי על בני ברק, חשבתי כבר להתייאש, חשבתי כבר לעצור, להפסיק. נכנסתי באותו קיץ של שנת תפריש פי ג' אל האדמור המפורסם, הרבי מפיאסצנה, השם יקום דמו, וסיפרתי לו שאני כבר אומר נואש, על כתפיי רובצים חובות אדירים, ואני כבר לא יכול לעמוד יותר בקושי הזה. כמה שניסיתי לרתום אנשים שיבואו ויסייעו בידי, ובאמת היו כאלה שנרתמו, אבל עדיין אין הקומץ משביע את הארי. אני חושב לכנס את כל חברי חברת בית ונחלה, זה היה שם החברה שיסדה את העיר, ולספר להם שאני מתכוון לפרוש, אולי יהיו כמה מביניהם שיקחו על עצמם להמשיך. אמר לי האדמור, אסור לך להפסיק. אמרתי לו, לרבי, לאדמור עצמו, אתם נותנים לעצמכם את ההיתר להימנע מלפעול להקמת העיר. למה לי הרב לא נותן היתר לעצור מהפעילות הכל כך קשה? למה אני לא יכול להפסיק? אמר לי האדמור בדרך צחות, תשובה לשאלה שלך, יש בעניין שמדברים בו במסכת סוטה דף מ"ד. הפסוק מתאר את הסדר היציאה למלחמה. איך הכהן אומר לציבור, שמע ישראל, אתם יוצאים היום למלחמה, אל ירח לבבכם, אל תחפזו, אל תארצו מפני אויביכם, השם איתנו, אנחנו ננצח. ואז השוטרים אומרים אל העם, מי ומי הולכים? אז הם אומרים, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו. על שתי הקבוצות האלה כבר דיברנו בדף מ"ג. היום אנחנו נדבר על הקבוצה השלישית. מי האיש אשר הרס אישה ולא לככה? ילך וישוב לביתו וכו'. כאן הברייתא מפרט אתנו רבנן, מה שכתוב אשר הרס, אחד המארס את הבתולה שלא הייתה לאיש, ואחד המארס את האלמנה, ואחד שיש לו אחת שהיא שומרת יבם, אח שלו מת בלי זרע, והיבמה נופלת לפני היבם, נופלת לפניו, לאיבום. אז מכיוון שיש לו אחת שהיא ממתינה לו לאיבום, שהיא שומרת יבם, הוא גם כמו אחד שהרס אישה ולא לככה, והוא גם כן חוזר, והוא לא הולך למלחמה. ואפילו אם יש כאן 5 אחים, ומת אחד מהם במלחמה, כיוון שכל אחד מהם אולי הוא זה שייבם את היבמה, כולם חוזרים. אומרת הברייתא, מזה שכתוב לא לקחה, זה מיוט, היה אפשר שיהיה כתוב ולא לקח. זה שיש כאן ולא לקחה, זה ממעט. אחד שקידש אישה באיסור. כגון, כהן גדול. כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. אם כהן גדול קידש אלמנה, והוא יוצא למלחמה, לא ברור האם כהן גדול בכלל היה יוצא למלחמה, אבל נאמר שכן, אם הוא קידש אלמנה, הוא לא חוזר מאורחי המלחמה, כי הוא קידש אותה באיסור, פרט לאלמנה לכהן גדול, או כהן רגיל. אסור לו להתחתן עם גרושה, או מאחת יבמה, שהיבם לא רצה להתחתן איתה, הוא נתן החליצה, היא נקראת חלוצה. אז גרושה או חלוצה לכהן אדיוט, גם כן, הכהן אדיוט קידש אישה כזאת, שאסורה עליו, זה לא גורם לו לחזור מאורחי המלחמה, אלא הוא יוצא למלחמה. או כל אחד מעם ישראל שקידש אחת שאסורה עליו, למשל אישה ממזרת, שההורים שלה אסור לה, היה אסור להם להתחתן, ולא תפסו בהם קידושין, או נתינה, בזמן יהושע, אותו עם שבא להתגייר, ודוד המלך גזר עליהם מאוחר יותר, שלא יוכלו לבוא בקהל, אז מכיוון שהם אסורים לבוא בקהל, אם ישראל קידש אחת שהיא נתינה, אז הוא לא חוזר מאורחי המלחמה. וכן, אם זה שיצא למלחמה, הוא בעצמו ממזר שקידש בת ישראל שאסורה עליו. או שהוא קידש, או שזה שיוצא למלחמה הוא אחד מהנתינים, נתין, שקידש בת ישראל. בת ישראל לממזר ולנתין, מכיוון שהקידושין היו באיסור, הם לא חוזרים מאורחי המלחמה, אלא הם יוצאים למלחמה. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת אם יוצאים למלחמה? רגע, לימא דלוקי רבי יוסי הגלילי, אתה רוצה לומר שהדברי הברייתא האלה הם לא כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי במשנה בהמשך העמוד, שאומר שהשוטרים ממשיכים ואומרים אל העם, אחרי שהם אומרים, זה שבנה בית, נטע כרם, הרס אישה, ילך וישוב לביתו, הם אומרים בהמשך, ויספו השוטרים ואמרו אל העם, מי האיש הירא ורך על איביו, ילך וישוב לביתו. אומר רבי יוסי הגלילי, אתה יודע למה הוא ירא? אתה יודע למה הוא רך על איביו? יש לו סיבה טובה למה. הוא ירא מעבירות שבידו. הוא פוחד מההגנה שאין לו. תורה ומעשים טובים כתריס, כמגן מפני הפורענות. הוא פוחד לצאת למלחמה ויש לו סיבה טובה למה. אדם כזה לא יוצא למלחמה. אז איך אתה אומר שזה שקידש באיסור יוצא למלחמה? אם לפי רבי יוסי הגלילי, הרי הוא אמר, הירא ורך על איביו שנאמר בפסוק שהוא לא יוצא למלחמה, זה המתיירא מעבירות שבידו. תרץ תגמר, כן, זה שקידש אבל אישה שאסורה עליו, הוא לא עשה עדיין עבירה, הוא רק קידש אותה. אפילו אם תאמר כמו רבי יוסי הגלילי, אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, כמו דבריו של רבא, שלפי דעתו אין עבירה בעצם הקידושין, רק בנישואין. הרי יש שני שלבים, כשמתחתנים עם אישה, יש את הקידושין ויש את הנישואין. היום אנחנו עושים קידושין על ידי טבעת, שמקדשים אותה בטבעת, והנישואין זה על ידי חופה, עושים את זה זה אחר זה. אבל בזמן המשנה והתלמוד זה היה בשני שלבים שונים. אחרי שהם מקדשים את האישה, נאמר בטבעת, היא הייתה נשארת בבית אביה, ובזמן הנישואין החתן היה מביא אותה לביתו, זה נקרא חופה. אז בעצם הקידושין, לפי דעתו של רבא, אם למשל כהן גדול מקדש אלמנה, הוא עדיין לא עובר על העבירה. דאמר רבא, לעולם אינו חייב על הקידושין עד שיבול. מה הטעם? כתוב, לא ייקח משום לא יחלל. מתי זה החילול? מתי שהוא יבול. משום אחי, לכן אינו לוקח עד שיבול, ומכיוון שכן, הוא אינו חוזר משום העבירה. אז אם כן, למה הוא, ומאיפה לומדים שבאמת הוא לא חוזר מעצם זה שהוא קידש אישה, מזה שכתוב לא לקחה. אבל הוא, שהוא לקח אישה באיסור, ממעטים אותו, והוא לא, הוא באמת הולך למלחמה. זאת אומרת, אם נאמר כהן גדול קידש אלמנה, אז עבירה עדיין אין כאן, כי עדיין לא היה נישואין. ומצד שני, אפילו שהוא הרס אישה, הוא לא בכלל אלה שהרסו אישה ולא לקחו אותה, שחוזרים מאורחי המלחמה, כי ממעטים אותו בגלל שהקידושין היו באיסור, לא לקחה ממעטים אחד שלקח באיסור. עכשיו הגמרא מביאה דבר אגדה על הסדר של החיים. תנו רבנן. קודם כל השוטרים אומרים ומדברים על זה שבנה בית, אחר כך על זה שנטע כרם, אחר כך על זה שהרס אישה. אז זה מלמד אותנו את הסדר. קודם כל אשר בנה, אחר כך אשר נטע, אחר כך אשר הרס. לימדה אותנו התורה דרך ארץ. קודם כל שיבנה אדם בית, ואחר כך ייטע כרם, ואחר כך יישא אישה. ואף שלמה המלך אמר בחוכמתו בספר משלי, אכן בחוץ מלאכתך, תכין לעצמך בחוץ את המלאכה, ועתדה, זה גם לשון הכנה, בשדה לך, אחר ובנית ביתך. מה זה בא לרמז? אכן בחוץ במקום הפנוי את מלאכתך, זה בית. תעשה למקום הזה בית ופנים. ואת דע בשדה לך, תזמין בשדה לך, זה כרם. שיזמין לו שדה פנויה לעשות את הכרם. אחר שעשה כן, ובנית את עיקר ביתך, זו אישה. ביתו זו אשתו. דבר אחר, מה הסדר של לימוד תורה? קודם כל, אכן בחוץ מלאכתך. זה לימוד מקרא, שזה הכנה ללימוד תורה שבעל פה. ואת דע בשדה לך, זה לימוד משנה, שזה הכנה ללימוד התלמוד. ואחר ובנית ביתך, זה גמרא, לתת סברה להבין את טעמי המשנה וכמו מי ההלכה. דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה, ועתדי בשדה לך זה הגמרא. אחר ובנית ביתך, אלו מעשים טובים שהם העיקר. וכך הלימוד נהיה מביא לידי מעשה, שזה המעשים הטובים. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, מוסיף ואומר, אכן בחוץ מלאכתך זה כולל גם מקרא וגם משנה וגם גמרא. ועתדי בשדה לך אלו מעשים טובים, קיום המצוות. ואחר כך ובנית ביתך, דרוש וקבל שכר, ילמד את החוכמה של התורה בעיון. משנה למדנו שמי שבונה בית, חוזר, התורה אומרת, המשנה מפרטת בדיוק איזה סוג בית, חוזר, בנית בית, עדיין לא חנכת את הבית, תחזור מאורחי המלחמה. אבל מה, זה דווקא אם זה בית שמיועד ומתאים למגורים. ואלו שבנו בית והם אינם חוזרים, הבונה בית שער, מקום שהוא מיועד לשומר וכדומה, זה לא מקום שמיועד למגורים וכו'. ורבי יהודה מוסיף, גם אם אדם בונה למשל בית שהתפרק לו, נחרב לו, והוא פשוט בנה אותו מחדש, הוא לא הוסיף שום דבר, גם זה לא נקרא שהוא בנה בית חדש, והוא לא חוזר מאורחי המלחמה, תנא ברייתא, אם כשהוא, הבית שלו נחרב, הלך, בנה אותו שוב, אבל הוא הוסיף בו דימוס אחד, עוד שורת אבנים אחת. זה כבר מספיק, זה נחשב שהוא בנה בית חדש, והוא חוזר כמו אדם שבונה בית. במשנה רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבינים באזור השרון, שאזור מישור, שהגשמים היו הורסים להם את הבתים של הלבנים, לא היה חוזר טענה, למה? מכיוון שהבנייה מתחילתה היא לא בנייה להרבה זמן. כי כל הזמן המים שנמצאים שם באזור המישור והם לא מתנקזים כל כך, הם היו פשוט מחלישים את הבתים, מפני שמחדשים אותו פעמיים בשבוע, פעמיים בשבע שנים, מפני שהוא אינו מתקיים. לכן אדם שבונה בית במקום כזה, הוא לא נכלל בין אלה שבנו בית חדש שחוזרים מהמלחמה. בכל מקום, גם זה שבנה בית, וגם זה שנטע כרם, וגם זה שהרס אישה שחוזרים מהמלחמה, משנה מלמדת אותנו שהם לא הולכים חזרה הביתה, אלא הם נשארים לעזור לאלה שבקרב. הם מפנים להם את הדרכים, עוזרים להם. אבל יש את אלה, אלו שאין זזין ממקומם, הם בכלל לא מתעסקים עם המלחמה. זה שבנה בית חדש וחנכו, אבל הוא עדיין לא גר בבית שנה שלמה. או זה שנטע כרם וחיללו, אבל עדיין לא אכל שנה שלמה מהפירות. או זה שהרס אישה ולקח אותה, אבל הוא עדיין בשנה הראשונה. כל אלה נשארים בבית. והם בין אלו שאינם זזים ממקומם, זה שבנה בית חדש וחנכו וכולי. תנו רבנן, תורה אומרת, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. אישה חדשה, אין לי אלא אם הוא נושא אישה חדשה, בתולה. אם הוא לוקח אלמנה או גרושה מניין שגם הוא אינו יוצא בשנה הראשונה, אתם עוד לומר אישה מכל מקום. המילה אישה כוללת גם אלמנה או גרושה. אם כן, מה תלמוד לומר, אישה חדשה. המילה חדשה באה ללמד דווקא מי שהיא חדשה, לא. יצא, מחזיר, גרושתו, הוא התחתן, גירש, ורוצה להתחתן עם אותה אחת שהוא גירש. זאת לא נחשבת אישה חדשה. שאין חדשה, לא. תנו רבנן נאמר, מי שנושא אישה חדשה לא יצא בצבא שנה. יכול, רק בצבא ממש הוא דלא יצא. אבל הוא יצא מחוץ לביתו ויספיק מים ומזון ויתקן הדרכים בשביל אלה שבמלחמה. תלמוד לומר, ולא יעבור עליו לכל דבר. יכול שאני מרבה, אף הבונה בית ולא חנכון, נטע קרב ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה, שגם הם, שהם חוזרים מהמלחמה, לא יספקו מים ומזון ולא יתקנו את הדרכים. תלמוד לומר, עליו לא יעבור. עליו יהיה אתה מעביר, אבל אתה מעביר על האחרים. זאת אומרת, על אלה שבנו בית ולא חנכו אותו, נטו קרם ולא חיללו אותו, הרסו אישה ולא נשאו אותה, הם כן מסייעים. שואלת הגמרא, מאחר דכתב בזה שנושא אישה לא יעבור עליו לכל דבר, שהוא לא יצא בכלל מביתו, אז מה צריך מכתוב לא יצא בצבא, למה לי? עונה הגמרא, שאם הוא כן יוצא בשנה הראשונה, לעבור עליו בשני לאווין. נמצא אם כן שיש שלוש קבוצות. קבוצה ראשונה, זה אלה ש... לא יוצאים למלחמה בכלל. שנה ראשונה, בבית, בקרם ובנישואין. יש אלה ש... אמנם לא יוצאים למלחמה, אבל הם עוזרים. זה שהרס אישה ולא לקחה, נטע קרם ולא חיללו, בנה בית ולא חנכו. הם לא יוצאים למלחמה, אבל הם כן מסייעים. ויש את אלה שפשוט יוצאים למלחמה, בפועל. זה שער. טוב, אחרי שדיברנו במשנה הקודמת על השלושה שחוזרים בגלל המציאות שבה הם נמצאים, בנו בית, נטעו כרם, קדשו אישה. כאן המשנה הבאה מדברת על הפסוק שמספר על מה אומרים השופטים, תוספת, ואספו השוטרים לדבר אל העם, והם אומרים, מהאיש הירא ורך על איביו, ילך וישוב לביתו, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. בפשטות, ירא ורך על איביו, הוא מפחד. ואם יש לך אחד שמפחד, הוא יכול להשפיע הפחד על האחרים גם. זה מה שבאמת רבי עקיבא אומר. הירא ורך הלבב זה כמשמעו שאינו יכול מרוב פחד לעמוד עם הלוחמים בקשרי המלחמה, שמתחברים בצפיפות כדי שהאויבים לא יפרידו ביניהם, והוא לא מסוגל לראות חרב שלופה. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב זה לא זה שמפחד מהמלחמה. יכול להיות שהוא לא מפחד מהמלחמה, אלא זהו המתיירא מן העבירות שבידו שלא יענש מהם, לא יענש עליהם במלחמה. אומר רבי יוסי הגלילי, ידע לך, באמת היו צריכים כולם לצאת למלחמה, אפילו אלה שהרסו אישה, אפילו אלה שנטעו כרם, או בנו בית. רק למה הם חוזרים? לפי כך, תלתה לו התורה את כל אלה, שיחזור בגללם, כדי שלא יתבייש. אומרים, מי שבנה בית, מי שנטע כרם, מי שהרס אישה, ומי שירא ורך הלבב יחזרו. אתה לא יודע מי מבין אלה שחוזרים באמת מפחד מעבירות שבידו, אולי הוא בנה בית, אולי הוא נטע כרם, אולי הוא הרס אישה. רבי יוסי אומר, הירא ורך הלבב זה אדם שפוחד מאיסור מהתורה שהוא עבר. למשל, כהן גדול שקידש אלמנה, עונה לכהן גדול, או כהן אדיוט שקידש גרושה, או חלוצה לכהן אדיוט, או ישראל שקידש ממזרת או נתינה לישראל, או... ממזר שקידש בת ישראל, או נתין שקידש בת ישראל. הרי הוא הירא ורך הלבב, מפחד מהעונש על העבירה מהתורה שהוא עבר. ממשיכה המשנה לתאר את הסדר של המלחמה. והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות גיבורים שממונים לזה לעמוד בראש העם, והם היו מעמידים אותם בסוף הלוחמים, מאחורי הלוחמים, בעקיבו של עם. היו מעמידים גיבורים זקיפים לפניהם, שאם יפול אחד מהלוחמים הם יזקפו אותו. זה מעמידים לפניהם, לפני כולם. והמעמידים אחרים מאחוריהם, מעמידים גם כאלה בסוף הקרב, וחיצים כשילין של ברזל בידיהם. וכל המבקש לחזור ולברוח מהמלחמה, לא נותנים לו. ואם הוא חוזר, הרשות בידו של הזקיף לקפח את שוקיו, לקטוע את רגליו. למה? מפני שתחילת ניסה נפילה. זה שתחילת הנפילה בקרב זה זה שהלוחמים מתחילים לברוח. שנאמר, כשבא המבשר לבשר במלחמת הפלישתים וישראל, הוא בא לומר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם. המגפה והנפילה הייתה על ידי המנוסה שהם נסו. ולהלן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ואז כתוב, היפלו חללים וגומר. זאת אומרת, אם אחד מהלוחמים רוצה לברוח אחורה, לברוח מהקרב, הוא מסכן את חייהם של כל אלה שבקרב. כי זה תחילת הנפילה. ולכן, היו מקפחים את שוקיו, היו קוטעים את רגליו, לא היו נותנים לו לברוח. על פי הדברים האלה, אומר הרבי מפי הסצנה, לרבי יצחק גרשטנקורן, שבו פרטחנו את השיעור היום. אני רוצה לשאול אותך שאלה, תגיד מה ההבדל. למה? הירה ורח הלבב, לפני שיוצאים לקרב, הוא יכול לחזור מהמלחמה. למה כשהוא נמצא בתוך הקרב לא נותנים לו לחזור מהמלחמה? אז בפשטות אמרנו את ההסבר למה. כי עכשיו זה כבר סכנה. אם הוא חוזר מהמלחמה הוא מסכן את החיים של כולם. אבל הוא שואל שאלה כזאת, בדרך צחות. אולי אותו אחד, באמת הוא ירה ורחה לבב, רק בשעת מתן הכרוז, אני קורא את הלשון של הרב גרשטנקורן, כמו שהוא מביא את דברי הרבי מפי הסצנה, אולי בשעת מתן הכרוז לפני המלחמה, הוא לא הרגיש כל מורה בליבו. ואחר כך, כשהוא בקרב, נוכח בעצמו שירה ורח הלבב הוא. למה אתה לא נותן לו לחזור? עכשיו נודע לו שהוא מבין אלה שיראים ורחי הלבב. אלא מבאר הרבי, בדרך צחות. הירה ורח הלבב באמת אינו מתחיל בדבר כלל. אינו מנסה אפילו לצאת אל המערכה. כשיש מישהו שלא יצא למערכה, זה הירה ורח הלבב. אבל הוא נותן לו דברי חיזוק עצומים. הרבי נותן לרב גרשטנקורן. מי שיצא אל המערכה? אם אתה יצאת למערכה, עכשיו אתה מרגיש כבר קושי. לא, אתה לא ירה ורח הלבב, אתה גיבור חיל. אינו ירה כלל וכלל. אלא מה? עכשיו פתאום קשה לו. הוא רוצה לחזור בעבור זמן, אינו אלא משתמט ובורח. אתה מסוגל, אתה יכול. ומכיוון שאתה יכול, אסור לך להפסיק. ואדם כזה שבורח חייב מיתה, רשות בידי אלה הזקיפים לקפח את רגליו. וכך בנידון שלנו, אומר לו הרבי, זהו ההבדל ביני לבינך. אומר הרבי בהנוונתנותו, אני ירה ורח הלבב. והרשות בידי לא לצאת אל המערכה מלכתחילה. אבל אתה, אם הוא התחיל לצאת כבר למערכה, להקים את היישוב, את עיר התורה בארץ הקודש, עדיין באת לחזור לאחר זמן, אתה לא ירה ורח הלבב. אתה כן יכול, אתה גיבור חיל. אם התחלת, אז אתה גם מסוגל לסיים. ואדם שכזה שמפסיק, אינו אלא כבורח. כך ביאר לו בדרך צחות הרבי. בכל מקום מסיים את המשנה, באמת דברים אמורים. שיש כאלה שחוזרים מהמלחמה, ויש כאלה שבכלל יוצאים למלחמה, זה במלחמות הרשות. אבל במלחמות מצווה, כמו המלחמה שנלחמו בזמן יהושע בן נון לכבוש את ארץ ישראל, הכל יוצאים להילחם. אפילו חתן מחופתו, מחדרו, אפילו קלה מחופתה. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים שלא כולם יוצאים, זה במלחמות מצווה. אמרה תבאר מה לפי דעתו ההבדל במלחמת מצווה למלחמת חובה, אבל במלחמות חובה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אמרה תבאר את דבריו ובמה הוא מתווכח עם חכמי. קודם כל מבאר את הגמרה, שהרי למדנו מי זה הירה ורח הלבב, שאליו מדברים השוטרים ואומרים לו שהוא יכול לחזור והוא לא צריך לצאת לקרב. לפי דעת רבי עקיבא, זה בן אדם שבאמת מפחד. אבל רבי יוסי הגלילי אומר, זה הירה מעבירות שבידו. ורבי יוסי אומר, סתם רבי יוסי, רבי יוסי בר חלפתא, אומר רבי יוסי, שזה שקידש אישה באיסור, על מנה לכהן גדול וכדומה. מה ההבדל, מה איקה בין רבי יוסי לבין רבי יוסי הגלילי? הרי שניהם מדברים על אדם שירה מעבירות שבידו. ההבדל ביניהם, מיקה ביניהו, מי שעובר על עבירה דרבנן. לפי רבי יוסי הגלילי, הבן אדם הזה גם ירה מעבירות שבידו. אז הוא חוזר. לפי רבי יוסי, אינו חוזר. רק על מי שקידש, למשל, על מנה לכהן גדול. שזה עבירה מהתורה. רק הוא חוזר לפי רבי יוסי. אבל עבירה דרבנן לא חוזר. כמו מי נשנית ההלכה הבאה, כמן אז לה, הדתניה, מה שנאמר בברייתא. אם אדם דיבר סך בין תפילה לתפילה, בין הנחת תפילין של יד לבין הנחת תפילין של ראש, עבירה היא בידו, אם הוא לא בירך עוד פעם על תפילין של ראש, וחוזר עליה מאורחי המלחמה, כמו מן, כמו רבי יוסי הגלילי, שחוזר אפילו על עבירות הרבנן, כי ברכות זה מדי רבנן. מן תנה ליד איתנו רבנן, מי זה ששנה את דברי הברייתא, שמדברת על אלה שחוזרים מאורחי המלחמה, שהם לא יוצאים למלחמה. אדם ששמע כל קרנות בזמן המלחמה, וזה מאוד הביל אותו, והרתיע, או שהוא שמע כל אגפת טריסין, שמקישים את המגנים זה בזה, והרתיע, זה מפחיד אותו, או שהוא שומע צחצוח החרבות, ומרוב פחד מים שוטטים לו על ברכיו, חוזר, כמו מן, כמו מי נאמרה הברייתא הזאת, לימה, נאמר שזה דווקא כמו רבי עקיבא היא, שאלה שפוחדים חוזרים, ולא כמו רבי יוסי הגלילי שסובר, שיכולים לחזור רק אלה שפוחדים מהעבירות שבידם. עונה הגמרא, לא. אדם שפוחד באמת, באה אפילו רבי יוסי הגלילי מודה שהוא חוזר, משום דכתיב אלו ימאס את לבב אחיו כלבבו, הוא מפחד, הוא גורם שכולם יפחדו. אלא מה? שרבי יוסי הגלילי מוסיף גם על מי שירא מעבירות שבידו. יש כאן חיזוק מאוד גדול, מספרים על אחד מהאדמו"רים, שהתייעצו איתו לגבי מגורים באיזושהי עיר מסוימת, שכולם שם הם אנשים שלא כל כך חזקים בתורה ובמצוות. אז הוא אמר, יש שם איזה אדם יהודי ירי שמיים? אמרו לו, כן. אבל הבן אדם הזה לא כל כך משפיע על הסביבה שלו. הוא חי בתוך הארבע עמות של עצמו בעבודת השם. אמר להם האדמור, אם ככה אפשר ללכת לגור בעיר הזאת. למה? כי כשיש אדם שיש לו יראה, הוא משפיע על הסביבה שלו. כמו שרואים כאן, ולא ימאס את לבב וחב כלבבו. כשאדם יש לו יראה, אם זה יראה נפולה שהוא פוחד מאויבים, אז הוא משפיע יראה על אחרים גם כן יראה נפולה. אבל אם יש לו יראת שמיים, הוא משפיע מידה טובה של יראת שמיים גם בסביבה שלו. גם בלי שהוא ידבר. המשנה אומרת, והיה כחלות השוטרים וכולי, היו מעמידים שוטר בתחילה ושוטר בסוף, אין דבר כזה לחזור מהולכי המלחמה. היו מעמידים שוטרים, זקיפים, שלא נותנים לאנשים לברוח. למה? מפני שתחילת ניסה נפילה, תחילת הבריחה זה הנפילה, שאתה גמר, מה זאת אומרת? ואדם שנופל, איך הוא יברח? היי מפני שתחילת ניסה נפילה? היה צריך להגיד הפוך, מפני שתחילת נפילה, בקרב זה שאנשים מתחילים לברוח, הניסה, זה מבעלה, זה מה שהיה צריך להיות כתוב, אמרת גמר, נכון, אימא באמת צריך לומר שהמשנה אומר, מפני שתחילת הנפילה, אתה יודע מה גורם לנפילה? זה שמתחילים לברוח, ניסה. אחרי שהמשנה סיימה לפרט את כל אלה שלא יוצאים לקרב, היא מחדדת במה דברים אמורים במלחמת הרשות. אבל במלחמת המצווה, הכל יוצאים. גם חתן מחדרו וקלה מחופתה הם צריכים להם. ואז בא רבי יהודה ואומר דברים שהם לא כל כך מובנים. במה דברים אמורים שלא כולם יוצאים במלחמת מצווה? זה נראה כמו שהוא חולק על חכמים. אבל במלחמת חובה כולם יוצאים. מה ההבדל במלחמת מצווה למלחמת חובה? אז הגמרא כעת מבארת שאין ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה על איזה סוג מלחמה כולם יוצאים ואיזה סוג מלחמה יש כאלה שלא יוצאים. הם שניהם מסכימים שמלחמה כמו בזמן כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון, על זה נאמר אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. רק שחכמים קוראים לזה מצווה ורבי יהודה קורא לזה חובה. ושאר מלחמות, יש את אלה שפטורים. רק שכל ההבדל בין חכמים לבין רבי יהודה, זה על סוג מלחמה מסוימת, האם היא נקראת רשות או מצווה. זה הכל. וזה מה שהגמרא כעת מבארת. למדנו במשנה במה דברים אמורים במלחמות הרשות וכולי, אמר רבי יוחנן, מלחמת רשות בדברי רבנן זוהי מלחמת מצווה בדברי רבי יהודה. ומלחמת מצווה בדברי רבנן זוהי מלחמת חובה בדברי רבי יהודה. ואמר רב, אני אגיד לך בדיוק את הוויכוח להלכה ביניהם. מלחמות יהושע שהיו כדי לקבוש את ארץ ישראל על פי הקדוש ברוך הוא דברי הכל חובה, ואפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה יוצאים. מלחמות בית דוד שהיו לרווחה להרחיב את גבולות ארץ ישראל ולקחת מס מאומות העולם, דברי הכל נידונת כמלחמת הרשות. ויוצאים למלחמה כזאת רק אלה שלא נשמטים על ידי שהם הרסו אישה, בנו בית, נטו קרם. זאת אומרת, אלה שפטורים מהמלחמה, מה שנאמר בפסוק, פטורים מהמלחמה הזאת גם. כי פליגי, הוויכוח היחיד שיש בין חכמים לבין רבי יהודה, במלחמה כזאת שבא להילחם נגד אלה שרוצים להילחם בעם ישראל. למיעוטי עובדי כוכבים, להחליש את הכוח של עובדי הכוכבים, דלולייטי עליו כדי שלא יבואו להילחם, שלא יהיה להם כוח להילחם בעם ישראל. עכשיו, המלחמה הזאת, אנחנו יודעים מי יוצא למלחמה כזאת. על זה לא נאמר חתן מחדרו וקלה מחופתה. אלא אלה שפטורים מלצאת המלחמה, פטורים גם מהמלחמה הזאת. אז למה החכמים קוראים לזה רשות ורבי יהודה קורא לזה מצווה? כל הנקודה היא האם מי שעוסק במלחמה הזאת נחשב עוסק במצווה. רבי יהודה מר קרי למצווה. וחכמים מר קרי לרשות. ומה נפקמינה? למי שעוסק במלחמה הזאת. האם הוא נקרא עוסק במצווה שהוא יהיה פטור מן המצווה האחרת. שלפי חכמים מי שעוסק במלחמה כזאת לא נחשב עוסק במצווה. ולפי רבי יהודה, הוא כן נקרא עוסק במצווה והוא פטור ממצווה אחרת. הדרן הלך פרק שמיני, פרק משוח מלחמה. ועד כאן דף ממדלת.